אנחנו היום בשיעור שלנו בערב ראש חודש אייר, א' אייר, אנחנו סיימנו את למד ניסן, אז סיימנו עם החודש של הניסים. אנחנו נכנסים לחודש שבו יש לנו ברכת הרפואות. אייר ראשי תיבות, אומרים חז"ל, אני השם רופאך. אז יהי רצון שהשיעור יהיה לרפואת הרב רבנו מרדכי צמח בן מזל טוב, יחד עם כל חולי עמו ישראל. אנחנו למעשה צועדים אל הפרק הבא, פרק ג', בדרך קניית הזהירות. אם בשיעורים הקודמים דיברנו קודם כל באופן כללי על מהי מידת הזהירות, דיברנו עליה כמכלול, דיברנו עליה כעל דבר שהוא מחויב המציאות, חובת האדם בעולמו, אבל דיברנו עליה בלא להיכנס לפרטי הפרטים של המידה. וזה כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, שלמעשה אם היינו מתחילים עם הפרטים, מרוב ריבוי הפרטים, היינו א', שוכחים, ב', היינו עוזבים. כי כשאנחנו רואים שעלינו יש משימה מורכבת מהרבה פרטים, אנחנו נחלשים בדעתנו, ומשם ברצוננו, ובסופו של דבר גם במעשינו. אנחנו היום, לאחר שהתברר לנו מעל לכל ספק, חובת הזהירות, שאדם באופן טבעי אמור להיזהר במעשיו ובכל ענייניו שהוא בעולם הזה, ראינו שמידת הזהירות היא בנויה ומושתתת על יסודות הנפש של האדם, זיהינו את החולשות שמונעות את התפיסה של מידת הזהירות או ההבנה שהיא מחויבת, שזה ההרגל, ואנחנו מדברים על ההרגל השלילי, ומצד שני ראינו את החשיבות של מידת הזהירות כמי שמזהירה מלשון אור, זוהר, שהיא נותנת למי שזהיר, ולכן אומרים והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. כלומר, מי שמשכיל בדעתו, מי שבוחן ומי שבודק את מעשיו, את מחשבותיו, את רצונותיו, הרי הוא מזהיר, הוא זוהר באור קודש, באור של המידה הראשונה, שכמו שאמרנו בתחילת הלימוד, שהיא החלק הראשון של סור מרע. אנחנו יודעים שאנחנו מצווים קודם כל סור מרע, אבל הסור מרע הוא אף פעם לא מספיק, כי אם אנחנו לא עושים טוב, אז אנחנו חוזרים אל הרע. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, וזה תשובת המשקל. הסרע צריך לסור ממנו, וכן נגדו לשים את הטוב, שהוא המונע מן הרע לחזור ולתפוס מימדים בנפש האדם. בשיעור שלנו היום, ובהמשך בעזרת השם, בשער הזה, אנחנו נתחיל להיכנס לפרטים. אנחנו נתחיל לגעת בפרטים שונים של מידת הזהירות. א', מתוך הידיעה שהם שייכים למכלול שכבר הבנו שהוא מחויב המציאות, ולכן אנחנו כבר לא נרתעים ממנו. למשל, אנחנו רואים שולחן שעומד על ארבע רגליים, אנחנו רואים את הרגליים, אנחנו רואים את הפלטה העליונה, אנחנו יכולים לראות את הצבעים שיש לשולחן, אבל אדם שהוא בעל מקצוע שמייצר שולחנות כאלה, כשהוא מסתכל על השולחן, הוא מסתכל עליו בהיבט הכולל שלו, פלטה עם ארבע רגליים, וההיבט, המבט שלו הוא בדיוק זה אלה שלנו, אלא בהיותו בעל מקצוע, הוא שם לב למשל, לשינויים העדינים בגוונים שיש, שאנחנו לא שמנו לב. או לשיטות החיבור של הפלטה אל הרגליים, או אל חוזקם, או בים, ושיטת העיבוד שלהם, דברים שלנו לא אומרים דבר וחצי דבר. אלא הוא בהיותו בעל מקצוע מבחין בהם מיד. כלומר, הוא מסתכל על הכלל, על השולחן כחטיבה אחת, אבל באופן מיידי במחשבתו השולחן מפורק לגורמים וחלקים שהיו כלפני מצבו הנוכחי. לכן אנחנו היום יכולים בשקט להיכנס לתוך הבנת ולימוד חלקי הזהירות. ברור חלקי הזהירות למעשה, צריך לציין, הם תחילת קניין הזהירות. כלומר, ברגע שאנחנו לומדים את הפרטים, אנחנו מתחילים באמת את הקניין. כי קודם לא קנינו למעט דבר אחד. הבנה במושכלות ובשכל שיש צורך להיזהר. אבל עדיין לא קנינו מהמידה הזו כלום. כי קניין של דבר משמעותו שהוא הופך להיות שלך. וכשאנחנו מדברים על שלך, הכוונה היא חלק מאישיותך, חלק ממך. לא משהו שהוא חיצוני, משהו שהוא תלוש, משהו שהוא מזדמן, אלא כשם שהאדם ידיו ורגליו מחוברות אליו, ומולכות לכל מקום שהוא הולך, כך קניין מילת הזהירות, כל חלק וחלק שנקנה, הם צמודים אלינו בכל מקום, בכל זמן ובכל עניין ודבר. לכן, בפרק הזה, בבירור של החלקים שבמידת הזהירות, אנחנו בפועל מתחילים לקנות אותם. אם אנחנו מדברים על קניין, הרי אנחנו יודעים שאם נראה אדם שניגש לחנות לקנות דבר כלשהו, והוא לא מברר שום עניין במה שהוא רוצה לרכוש, ואנחנו מדברים על אדם שלא מודע באופן כללי ופרטי למוצר שאותו הוא רוצה לרכוש, זה אפילו שתייה, אפילו דבר מאכל פשוט, הוא פשוט תן לי את זה והוא לא יודע אפילו מה זה, אנחנו בעינינו נחשוב שהוא אדם שוטה, שמה הדבר שאתה קונה אינו מתאים לך, אולי לא בריא לך, אולי אתה לא צריך אותו בכלל, אולי הוא כבד בשבילך, אולי לא תוכל לשאת אותו, אולי לא תוכל לשלם אותו, יש כל כך הרבה פרטים שהאדם הזה לא בדק, והוא בוודאי הוא יחשב כשוטה. לכן, תרם קניית דבר מה, ויהה אשר יהה, אנחנו למעשה אמורים לפרק אותו. אנחנו למעשה אמורים לראות את המרכיבים של אותו חפץ, ורק לאחר מכן לראות אותו כחטיבה אחת. כלומר, למעשה בפרק שלנו, אנחנו היינו במכלול, ואנחנו עכשיו נרד אל הפרטים, בידיעה שהם שייכים למכלול. כלומר, בא לנו לנתק לרגע את חלקי הזהירות מהמידה הכוללת המחייבת את הזהירות. זה לא שני דברים נפרדים, אלא זה בזה אחוזים, אלא בזוויות ראייה שונות. אז התחלנו בדבר השלם, בביאור מידת הזהירות. הצגנו את השלם מול עינינו, המידה בשלמותה, שמה כל עניינה בתקציר של הקיצור, לעורר את הרצון באופן כללי, לעורר את התשוקה שלנו להיות זהירים. זה באופן מאוד רחב, מאוד כולל, זאת מה שאפשר לומר מידת הזהירות. וכשאנחנו באים לקנות אותה, אנחנו צריכים להתאים אותה לדרכי הקניין של העולם הזה. מקודם דיברנו על דברים חשובים, אבל מנותקים כביכול מחיי העולם הזה. אנחנו צריכים לחבר אותה אלינו, אל מציאות העולם הזה. וחלקי הזהירות, כדי לקנות אותם, ולאחר מכן לחזור ולכלול אותם באותה מידה בכללותה, היא צריכה לצאת מתוך תובנה שמדובר על הומוגניות מוחלטת. אין שום פער, שום הפרדה, שום מימד שחלקי הזהירות הם מנוגדים למידה עצמה. וזה בסיס חשוב. אומר הרמח"ל, ותסתכלו בפנים, פרק ג' בדרך קניין הזהירות, אומר הרמח"ל, הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. למעשה, אומר רבנו הרמח"ל, שהכלל הבסיסי והיסודי על מנת שהאדם אכן יהיה מאלה שבאים אל הזהירות, הוא חייב איזה כלי. חייב להיות מדד. חייב להיות כלי מדידה, קנה מידה, שאיתו יוכל לבחון את מעשיו. ולכן, אומר רבנו הרמח"ל, ברוכים הבאים, בעולם הזה כל דבר פועל במורכבות. גם כשהוא נראה לנו כאור אחד, כחטיבה אחת, בהתבוננות אנחנו נראה שהוא מורכב. המקובלים בספרי הקבלה מדובר שהיות והעולם הזה הוא עולם הבריאה, הוא עולם שנברא, נבראים. ביוב הם נבראים, יש בו 63 חלקים. בכל נברא. עכשיו, זה יסודות שנמצאים בכל נברא ונברא, 63 כמניין סג, סמר ג', שזה שם שהמקובלים מדברים עליו שהוא מאיר בעולם הבריאה. אבל בעולם הזה של כל הנבראים, בכל נברא ונברא, יש בו 63 מורכב חלקיקים, חלקים שממנו הוא קיים. כלומר, למה זה חשוב? כי הדבר היחיד במציאות עולמנו, שהוא לא מורכב, והוא פשוט באופן המוחלט, זה הקדוש ברוך. שבו אין שום הרכבה בכלל. כל שאר הנבראים הם מורכבים. אז אנחנו מכירים את אותם ארבע יסודות, שזה אש ורוח, מים, עפר, אבל בתוך תוכם יש עוד חלקיקים ופחמן ומימן וחמצן וחנקן ועוד הרבה הרבה חלקיקים שהם מרכיבים את המציאות, המציאות בעולם הזה. לכן גם מידת הזהירות שתיים הנה מה שאנחנו שומעים. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא מדבר אחד. אבל כבר יש אצלנו מורכבויות. כי אנחנו מורכבים, ואנחנו צריכים לדבר בשפה שברורה לנו. כדי לקנות דבר כמו שאמרנו, אנחנו חייבים לפרק אותו לגורמים. כדי לדעת מה אנחנו קונים. ואיך אנחנו קונים, ולא להסתכל רק על החיצוניות של הדברים, ולקנות ואחר כך להצטער. כי לא קנינו, הפסדנו. כי לא ידענו מה לקנות נכון. לכן אומר רבנו הרמח"ל, ובואו נקרא בפנים, הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. הוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. לא, אני קפצתי פרק. נכון, 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 פרק ג', יפה, זה דברים חשובים. כן,
14.
עמוד 14 אצלכם, אני גם כן קפצתי עמוד, אתם רואים, טוב, בחלקי הזהירות. בחלקי הזהירות, פרק ג' אצלכם עמוד 14, הדברים שקראנו באמת הם חשובים, כי באמת על בסיס התורה, זה המקור היחידי, למצוא את כלי המדידה ואמות המידה האמיתיות והמדויקות ביותר שמתאימות לנפש האדם. כי העולם הזה נברא על ידי התורה. התורה היוותה מפת הדרכים האמיתית של העולם הזה. לא מפת הדרכים הדמיונית, כי שם זה לא מפת דרכים, זה מפת אבדון. אבל התורה היא תורת חיים, והיא זאת שמראה את הדרך. דרכיה דרכנו עם וכל נתיבותיה שלום, כלומר היא מובילה גם בדרכים נעימים אל השלום האמיתי. אבל אומר רבנו הרמח"ל, ונחזור לענייננו אנחנו, בחלקי הזהירות, הנה רוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. כלומר, כבר פה מעמיד אותנו הרמח"ל על המורכבות. יש שתי השקפות חשובות יסודיות שבהן אנחנו צריכים להביט ולראות כדי להתחיל בקניין של חלקי הזהירות. אחד, הראשון שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. ושימו לב, יש הדגשה פה. שתי מילים מאוד חשובות. יש הטוב האמיתי, כלומר לכאורה מדברי הרמח"ל, משמע שיכול להיות טוב שהוא לא אמיתי. כי הוא מודגיש, טוב אמיתי. ואז כתוצאה מהכרת הטוב האמיתי, ולערב נסביר איך מכירים אותו, שיבחר בו, צריך לבחור בטוב האמיתי הזה. והשני, האדם, סליחה, שיבחר בו האדם, והרע האמיתי. כלומר, יש דבר שנראה רע, והוא לא אמיתי. זה לא רע. יש רע אמיתי, ויש משהו שהוא רע כביכול, שינוס ממנו. כלומר, קודם כל, בהשקפה הראשונה, אומר רבנו הרמח"ל שדבר ראשון, להגיע לקנה מידה של אמות מידה טוב ורע, כי בלי זה אי אפשר להיזהר, כי אני לא יודע ממה להיזהר. מה שנראה לי רע יכול להיות שהוא יהיה טוב, ומה שאני חושב שהוא טוב יכול להיות רע. אחת הדוגמאות שהבאנו ואנחנו מביאים אותה הרבה כי מאוד פשוט, זה אותו רופא מנתח שקורט איבר מגוף האדם. הדבר הזה אכזרי, הדבר הזה רע, אבל הוא זה שיציל את האדם, לא עלינו, ממוות. לעומת זאת, אדם יכול לחשוב שהוא פועל פעולה טובה ולקפוץ מצוק לתוך בריכה גדולה והמים צוננים וזה כיף גדול, אבל הוא בסכנת חיים, כי למטה מחכה לו סלע גדול שהוא בכלל לא רואה אותו. הוא לא זהיר. אדם עיוור, כמו שאמר רבנו הרמח"ל בשעה הקודם, כעיוור ההולך על שפת הנהר שסכנתו קרובה. זה נראה טוב, הוא מטייל לנוח, הוא מטייל, נושם אוויר טוב, משכשך רגליו במים, אבל זה מסוכן, אתה לא רואה. צעד לא נכון ואתה טבעת. לכן, על מנת ליצור קנה מידה של ביקורת, שכל התנועות שאנחנו עושים יכולות לבוא ובאות מתוך ההרגל, אנחנו חייבים כלי שימדוד בצורה מדויקת מהו הטוב האמיתי, מהו הרע האמיתי. כי בלי זה אנחנו פשוט תוהים וטועים בכל רגע ורגע בחיינו. כי אין לנו כלי מדידה. בלי כלי של בדיקה, עם דרגות, עם שנתות, עם מספרים, שאנחנו צריכים לסמן לעצמנו, אנחנו עולים ויורדים בלי לדעת שום דבר. אין לנו שום הבנה ויכולת הבנה. לכן ניתן ללמוד מההדגשה של רבנו הרמח"ל במילים הטוב והאמיתי והרע האמיתי, שכל ההכרה שיש לנו בעולם הזה, כל ההכרה שיש לנו בעולם הזה בנויה ומיוסדת ומבוססת על הפכים. העולם הזה כולו ניגודיות. יש לנו יום ויש לילה, יש אור ויש חושך, יש בהיר ויש לא בהיר, הפוך ממנו. על מנת שנוכל להבחין, לדוגמה, באור, להבין את מהות האור, אנחנו לא נבין אותו עד שלא נהיה פעם בחושך. כשאנחנו נהיה בחושך מוחלט ונצא לאור, אנחנו נבין את משמעות האור. הרבה יותר מסתם אני חי ואני רואה אור. כי לא חווינו את חוויית החושך. כלומר, כל זמן שלא חוויתי את החוויה שנותנת לי שנתון ברור למדוד, אני לא יודע להעריך. אני לא יודע להכיר את מה שיש מולי. האם טוב הוא או לא טוב. האם זה דבר חיובי או דבר שלילי? האם הדבר הזה נכון? האם הדבר הזה מטעה אותי? אחד הדברים הידועים אנחנו מכירים בחז"ל. אנחנו מוצאים שחז"ל מתמודדים עם אחד הנושאים המאוד לא פשוטים שנקרא יופי חיצוני. מצד אחד, אנחנו יודעים שכתפיסה כללית מחשבתית, היופי החיצוני, אנחנו רואים אותו כדבר שהוא צריך להיות מוצנע. הוא צריך להיות אישי, לא בולט, וכמה שפחות נבלוט החוצה. אנחנו אומרים, היופי החיצוני הוא דבר שגם בלה עם הזמן. אנחנו מחפשים את היופי הפנימי. זו התפיסה הידועה הרווחת בציבור. אבל אם אנחנו מסתכלים באמת לאמיתה בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים דברים מאוד לא פשוטים. אחד הדברים שמופיעים בתורה במפורש, שבגדי הכהונה נעשים לארון ובניו למה? לכבוד ולתפארת. יופי חיצוני. כשכהן גדול יוצא ביום הכיפורים, היום הגדול והמקודש ביותר לעם ישראל מקודש הקודשים, יש פיוט שלם בעדות אשכנז, נו, מה נורא היה מראה כהן גדול בצאתו מקודש הקודשים? ואז איזה תיאורים מדהימים של יופי. רגע, אם אנחנו נעזוב רגע את התורה ונלך אל התלמוד, אז אנחנו מכירים את הסיפור על רבי יוחנן, שמסופר על יופיו הבלתי נתפס. איזה יפה הוא היה, מיקירי ירושלים, מיפה התואר שבדור. איפה הדברים האלה עומדים זה מול זה? איך הדברים מסתדרים מצד אחד שלילת היופי? אישה יראת השם היא נתעלל. שקר אכן להבל היופי. ומצד שני, מה יפה כהן גדול בצאתו מקודש הקודשים? או על כך שרבי אלעזר בן בדת כמדומני שהיה חולה ובא רבי יוחנן שהיה רבו לבקרו והגיע הביתה שלו וראה שהבית חשוך והיה בעניות גדולה, אז הרים את שרבולו וכל הבית העיר מהקרנת האור שעל ידו של רבי יוחנן ותלמידו התחיל לבכות. אז הוא אמר לו, על מה אתה בוכה? על זה שאתה חולה ואתה עומד למות ולא הספקת ללמוד תורה? כבר למדנו, אחד המרבה ואחד הממית, העיקר שליבו לשמיים. ואם אתה לא בוכה על זה, אתה בוכה על העניות שלך. טוב, אנחנו יודעים שלא כולם זוכים לשתי שולחנות. שולחן של תורה, אתה תמיד חכם גדול. זכית על שולחן של תורה, אז לא זכית על העשירות. אם אתה בוכה על זה שאין לך בנים, שקברת את בניך בחייך, אנחנו יודעים שרבי יוחנן קבר 11 ילדים. אמר, גם אני קברתי את בניי, לא נשאר לי אף אחד, על מה אתה בוכה? אמר לו התלמיד, אני בוכה על היופי שלך, שעתיד להיות בלה בעפר. אתם שומעים? היופי שלך החיצוני, על זה אני בוכה. אמר לו רבי יוחנן, אם אתה בוכה על זה, על זה ראוי לבכות, ובחו שניהם. רבותיי, יש פה בלבול, מה קורה לנו? מצד אחד שקר אחרי בבל היופי, מצד שני, וואו, צריך לבכות על היופי הזה שהולך ונהיה בלה בעפר. כלומר, יש פה איזה צורך באמות מידה אחרות, בהתבוננות והסתכלות על הדברים. רבי יוחנן ורבי אלעזר בן בדת לא בחרו על היופי החיצוני סתם כך. בחרו על היופי החיצוני, ודאי. אבל מה המשמעות של הדברים? אם אנחנו נסתכל ונעמיק עוד בעניין הזה, אולי בעתיד נרחיב את זה בנושא מנפרד, רבותיי, לא יאומן כי יסופר. פשוט שאתה קורא את הדברים בפנים, בתוך דברי חז"ל, אתה מוצא את עצמך כביכול בסיעור מוכין לפחות, או בצורך לברר לעומק כמה ממסקנות חיינו. ומה הכוונה? כשאנחנו מדברים על מציאות טוב ועל מציאות רע, אנחנו רואים שאפילו נביאים יכולים להתבלבל. שמואל הנביא מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא ללכת לבית לחם ושם למשוח את אחד מבניו של בן ישי בית הלחמי למלך. לא נדבר כרגע על התרגיל שעושה שמואל כי הוא חושש משאול שהוא עדיין במלוכה. הוא מגיע לבית לחם והנה מגיעים הבנים, וכששמואל רואה את אליאב אחיו הבכור של דוד, מיד הוא אומר, נגד השם משיחו. או, הנה המשיח. א' הוא בכור, שתיים הוא היה יפה תואר. משך אותו גם המושג של הבכורה, שהיא אמורה להיות חלק ממרכיב הקדושה שעוברת כביכול אל הבכור, כי הבכור הוא מקודש. והיופי שלו, אמר יפה, אין יותר טוב מזה. ואנחנו יודעים, מכירים את הסיפור, לא נרחיב, אבל כשהוא לוקח את הקרן שבו שמן המשחה כדי למשוך את אליאב, אפילו טיפה לא יוצאת. הוא יכול לנער, הוא יכול לשחות, לא יוצא כלום. וכך עובר, אומר הקדוש ברוך הוא, לשמואל. אדם רואה לעיניים, והשם רואה ללבב. הלאה. וכך הוא עובר מבין לבין. ובסופו של דבר, אין כלום. ובאמת פה הוא תוהה ואומר לאביו, לישי, אתם הוא הבנים? זה לא יכול להיות. אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לבוא לכאן, אז זה כאן. ואז מביאים את דוד מן הצאן. חז"ל אומרים, רגע, למה הוא רחוק מהבית, רחוק מהעולם, מנותק מהמשפחה? מי בכלל מתנהג ככה? אלא, אחד מהדעות בחז"ל, שדוד כשהיה קטן התנבא, ואמר, עתיד אני להרוג את הפלישתים, עתיד אני לבנות בית מקדש, אמרו הבן אדם הזה, משהו משובש אצלו בדעתו, הוא חושב על כל מיני דברים לא הגיוניים, בוא נרחיק אותו כדי שלא ישפיע לרעה פה על המשפוחה, על השידוכים, זרקו אותו למדבר להיות רועה צאן. וכשהוא מגיע, שמואל רואה אותו, וחלק מפרשנות חז"ל, מדברים על זה שהוא זלזל בו, כי הוא היה אדמוני, יפה עיניים, כן? ושמואל בליבו אומר, מה? אדמוני? אדמוני זה עשיו. איך יכול להיות שמלך ישראל יהיה עם מידה של עזות כמו עשיו? אצל עשיו נאמר, ויצא כולו אדמוני. אמר לקדוש ברוך הוא, קום! מה אתה יושב? לרד השם משיחו! זה המשיח, זה המלך! כלומר, למעשה אנחנו רואים פה דבר והיפוכו. אצל דוד המלך, היופי לא בלט. אבל היופי הפנימי שלו היה ידוע לפני בורא עולם. לכן אנחנו מוצאים בצורה מאוד מעניינת שבחז"ל, כשאנחנו מדברים על יופי, שחז"ל רוצים לתאר יופי, שחז"ל רוצים להביא מושגי יופי, מאיזה תרבות הם מביאים את זה?
יוון.
יוון. אנחנו נמצא בחז"ל יוון. אנחנו נמצא אצל הרמב"ם את אריסטו, את אפלטון. אנחנו נמצא את תורת יוון. למה? כי יפת אלוקים ליפת. יש משמעות ליופי. אבל והוא ישכון בו על השם. כלומר צריך את האיזון בין זה לבין זה. לכן חובת הצניעות היא להצניע את היופי. החיצוני. לא להיות מושפע ממנו כמוביל, כמוליך. אבל מה היה גדול, מראה כהן גדול בצאתו מקודש הקודשים? רבי יוחנן בוכה על היופי. כי היופי הזה הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא. זה צריך איזון, זה צריך כלי מדידה שיהיה ברור לנו. וכשזה ברור לי, אז אני לא נוהה אחר היופי. הוא לא מבלבל אותי. הוא לא מטריד את מחשבתי. אלא אני ממשיך להסתכל עליו, יפה, ברוך השם. איך אנחנו אמרנו בראש חודש ניסן? ברכה, ברכת האילנות, אשר ברא, אילנות, יפים, טובים. זה בסדר גמור, זה בריאה. זה הקדוש ברוך הוא ברא. אתם זוכרים את הסיפור על רבי אלעזר ורבי שמעון עם אותו מכוער? מה זה? ככה ברא אותי היוצר שלי. עצם ההכרה בניגודיות היא זאת שמאפשרת לנו ללכת בצורה ישרה. אם אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא כולו ניגודיות של טוב ורע, ממילא אנחנו גם מבינים שעל מנת לקנות חלקי זהירות, אנחנו דבר ראשון ויסודי חייבים מטר. חייבים איזה כלי שייתן לנו ממדים אמיתיים של מהו הטוב האמיתי, מהו הרע האמיתי. כשאדם הראשון וחווה היו בגן העדן, למעשה היה שם עץ. עץ הדעת, טוב ורע. אבל אני לא יודע כמה אנשים חשבו על המילים הללו. ועץ הדעת, טוב ורע. איפה יש טוב ורע? בדעת. עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, לפני החטא, הטוב היה לבד, והרע היה לבד. לא היה ביניהם שום אינטראקציה. לא היה בהם שום חיבור. כל אחד עמד לבד. והאדם הראשון לא הייתה לו בעיה לראות מהו הטוב ולבחור בטוב. ואחר החטא נהיה עץ הדעת טוב ורע. הידיעה הזו היא מעורבת. אנחנו בהכרה שלנו מעורבים בין הטוב לבין הרע. כל דבר שהוא במעשה, ואני מדבר על מעשה כי חלקי הזהירות, מדברים על מעשה, לא מחשבה. טהרת המחשבה זה משהו אחר. פה אנחנו מדברים על בדיקת המעשים. הידיעה שיש מורכבות של טוב ורע, היא קודם כל הידית של כלי המדידה, אני קורא לזה. זה ההתחלה. בניתי ידית שאיתה אני יכול להתחיל לבנות את הכלי של המדידה. זה שאומר רבנו הרמח"ל, שהחת, כמו שראינו בפנים, תסתכלו, שיתבונן, אתם רואים? שיתבונן, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. כלומר, הוא, בעשותו כך, אז הוא נקרא אדם. כשהוא בוחר בטוב האמיתי, וזה מהשוואה, בדיקה, חקירה, וחיפוש הטוב האמיתי, תוך כדי שלילת הרע. כלומר, שלא נחשוב לרגע, שמספיק שאנחנו יודעים את הטוב. דוגמה. זה טוב להניח תפילין, זה טוב לנענע לולב, זה טוב לתת צדקה, זה טוב לשים מזוזה. זה טוב, זה מצוות, זה טוב. אבל זה לא מספיק. כי אם לא יהיה ברור לנו מה ההפוך מהם, אנחנו עלולים לא לתת צדקה, עלולים לא ליטול לולב, עלולים גם לא לשים מזוזה. גם עלולים, לא עלינו, גם לא עליך תפילים. תלוי באיזה מצב נפשי האדם יהיה. אבל אם האדם יבין את ההפך, ויבין אותו טוב טוב, הוא לא ייתן לעצמו להגיע לשם. כי הוא מבין את ההפוך, זה בולט כמו אור וחושך. אין לו ספקות. אם אין דעת, אומרת הגמרא, הבדלה מניין. כלומר, אתה לא יודע להבדיל בין האור ובין החושך, אין לך דעת, פשוט. אתה מחוסר דעה, אז אין הבדלה, אין בירור. זה שאמרו חז"ל אצל בעלי תשובה. אנחנו יודעים שיש מדרגות בתשובה. אבל המדרגה המעניינת ביותר זה המדרגה שבה הזדונות, ואנחנו מדברים על זדון, שאדם עשה בשרירות ליבי אליך, למאספות ערבה את עצמאה. ממש דווקא, לאחיץ, בזדון. וכשאדם עושה תשובה, זדונות נהפכות, למה? לא לשגגות, לזכויות. זה לא מסתדר בדעת, זה לא מסתדר בשום מקום בעולם. איך יכול להיות שהאדם שעבר עבירה בזדון, כשהוא שב בתשובה, היא הופכת לו לזכות?
תשובה מאהבה,
מה?
תשובה מאהבה.
או, תשובה מאהבה. אבל איך זה עצם, אני מדבר כרגע על הרעיון. אז מה, זה תשובה מאהבה, אז מה? בסדר, נו, אבל חטאת. איך אפשר להפוך את זה לזכות? פשוט. ברגע מה מעורר את בעל התשובה לעשות תשובה? מה פתאום הוא מתעורר יום אחד ומחליט, אני עושה תשובה. אנחנו מסתכלים על מעשה התשובה, אבל, ומתלהבים ממנו, אבל מעשה התשובה מהו? סוף תהליך. כשאדם עושה תשובה, זאת אומרת שלפני כן הוא בירר. לפני כן הוא מדד, לפני כן הוא שקל והוא בחן. כלומר, הייתה פעולה חבויה בנפשו, שהוא עבד עם איזה כלי מדידה שהוא בנה לעצמו, ועל ידי כך הוא התחיל להשוות, זה אמיתי, טוב אמיתי, וזה רע אמיתי. אז לזה אני לא חוזר, וכן הלאה. עד שהוא הגיע למסקנה שאין לו ברירה, אלא כדי להתרחק מן הרע האמיתי, הוא חייב לעשות את הטוב האמיתי. אז מה קרה לסדונות? הסדונות הפכו להיות מה? המנוע העיקרי של הטוב. הם היו אלה שגרמו לו עכשיו לזכויות. לכן הם בעצמם הופכים להיות זכויות. זה הרעיון שזדונות הופכות לזכויות. כאשר האדם מודד ובודק, אז גם הזדונות שלו הופכות להיות המניע, בלשון מנוע, לא מניע עצירה, אלא מנוע קדימה, כדי להגיע לדבר הנכון. אז זה קודם כל. הדבר הראשון, ההשקפה, שצריך כלי מדידה ברור להבחין בין טוב אמיתי לרע אמיתי. לכן למשל, האדמו"ר היה אומר על הפסוק בתהילים, שאומר דוד המלך, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ואני נשמעתי את זה כמה וכמה פעמים, שלפעמים עולה שאלה, מה פירוש אך טוב וחסד ירדפוני? מישהו ראה פעם אדם שרוצים לעשות לו טוב, הוא בורח? הרי רוצים אחרי משהו שבורח. אני לא רודף אחרי משהו שמחכה במקום. אומר דוד המלך, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לאדם טובות, הוא מביא לו דברים טובים, והוא בעיניו חושב שהם רעים, אז הוא בורח. הוא לא, לא, לא רוצה אותם. אומר דוד המלך, אם אני אהיה אז בכזה בלבול דעת, שאני לא אוכל להבחין בטוב שאתה נותן לי, אז אל תעצור ותמנע, אלא שתמשיך לרדוף אותי עד שיסיג אותי. עד שאני אבין. זה אך טוב אחרי זה רפואי. כל ימי חיי. כי אנחנו באמת לא יודעים. אם אין לנו כלי מדידה, אנחנו מתבלבלים. לא יודעים מהו הטוב ומהו הרע. זה הדבר הראשון. הדבר השני, בואו נראה בתוך דברי הרמח"ל. אומר רבנו הרמח"ל, והשני, על המעשים אשר הוא עושה. לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. כלומר, עכשיו, אתה לוקח את כל המעשים שאתה עושה, שעשית, שהתרגלת בהם, ואני מדבר על כל המעשים. מעשי חולין כמעשי המצוות. אין הבדל. ראינו שרבנו רמח"ל לא מפריד. כשדיבר על מידת הזהירות, הוא אומר, גם מי שיושב בבית המדרש, ולומד דיני והלכות, יכול להיות רחוק מהמידה הזו. כל מעשה שאדם עשה בחייו, חולין וקודש, ולמעשה כל המרחב המעשי שהאדם מצוי בתוכו, כי המרחב המעשי זה החיים שלנו, והם כל המאורעות של חיינו שעוברים זה אחר זה, ואתה לוקח את שניהם, ועם הכלי הראשון שדיברנו, שאתה קנית לך, יצרת לך כלי מדידה, מהו הטוב האמיתי ומה הרע האמיתי, ואתה בודק איתם את המעשים. ואנחנו מדברים על מעשים שנעשו. הרמח"ל, שימו לב, מדגיש על מעשים שמה? על המעשים אשר הוא עושה בהווה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. ועכשיו שימו לב להדגש. ממשיך רבנו הרמח"ל ואומר, וזה בשעת מעשה. כלומר, גם תוך כדי תהליך העשייה, צריכה להיות מה שנקרא עין בוחן. לשים לב, תוך כדי המעשה עצמו, ושלא בשעת מעשה. וכי לנו כבני אדם יש טבע, טוב, נו, זה כבר עבר, מה אני יכול לעשות? זהו, נכון? זה כבר היה אתמול, זה היה בבוקר, להחזיר גלגל אחורה אני לא יכול. אז גמרנו, זהו. עובר רבנו הרמח"ל, לא. גם מעשה שכבר עבר ובטל מן העולם, כלומר מבחינת הזמן שלו, מחייב לשוב ולבדוק אותו באותם כלי הערכה והמדידה שבנית. למה? כדי לברור מתוכם, מתוך המעשה או המעשים, את הטוב האמיתי והרע האמיתי שבו, כדי לא לשוב עוד פעם ככלב ששב על קיו, כדי לחזור על אותה טעות פעמיים. כי זה פעם אמרתי בלשון הבדיחות האומרים, שטעות לעולם חוזר. נכון? כלומר, הכוונה היא להגיד, תראו, יכול להיות שאני טועה. אבל אני אמרתי פעם בלשון הבדיחותא, שטעות, אם לא בודקים אותה לעולם, היא תחזור. תחזור ותחזור ותחזור ותחזור. טעות לעולם חוזרת. כלומר, אם טעית, ואתה מעלה סברה שטעית, אז תבדוק, כדי שלא תטע עוד פעם. אבל בואי אתה מניח את היסוד הזה של טעות לעולם חוזרת, אז היא תשוב ותחזור 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 לאורך ימים ושנים. עד שלא תיתן לה להיות. עד שתעצור אותה. אז הטעות לעולם חוזרת. לכן אומר רבנו הרמח"ל, בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. ובשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה, מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. איזו ידיעה? של כלי הערכה והמדידה, ושלא בשעת מעשה, אבל נגמר, שעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם. איך? כמו כן במוזני המשקל הזה. כלומר, באותו אמת מידה. ופה יש דבר חשוב שנזכור. כשרבנו רמח"ל מדבר על אמות מידה, רבותיי, הוא מדבר על אמת מידה שהיא קבועה. היא לא משתנה. כאשר עשיתי בירור מהו הטוב ומהו הרע, אז אני לא יכול עכשיו, מה שנקרא, להגמיש עמדות, לעגל פינות, כי הטוב הוא טוב, וזה הטוב. וברגע שאני אפחית ממנו, הוא כבר לא טוב, הוא לא טוב אמיתי. לכן מדבר פה רבנו הרמח"ל על כלי ברור חד משמעי. לכן הוא מדבר על פה מוזניים של מה שנקרא משקל זהה. שלא יהיה פתאום הטיה לאחד מהצדדים. כי ברגע שנתנו הטיה לאחד מן הצדדים, ממילא פספסנו את כלי הערכה. ואז שוב פעם אנחנו חוזרים אל איבוד מידת הזהירות. אנחנו מאבדים אותה. כי אנחנו לא יודעים מה להיזהר. לכן אומר רבנו הרמח"ל הלאה, לראות מה יש במהרע, במעשים שכבר נעשו, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. כלומר, אדם למשל יכול לשבת בכולל או בישיבה, לקבל מלגה, הוא היה מחויב לישיבה לשני סדרים, והוא נמצא בשני סדרים. אבל הוא צריך לבחון כמה פעמים באמצע הוא יצא רגע לפלאפון, כמה פעמים הוא רק קפץ לכמה דקות לסדר את העניין, או עד כמה מרוכז הוא היה. הוא מחויב לשני סדרים. שני סדרים זה לא להיות בבית המדרש. שני סדרים זה ממש למצות את עצמך במלוא כוחותיך באותו יום, באותו זמן, באותה שעה, בלימוד. אז אם אתה לא עושה את זה, אתה לא מחובר אל הטוב האמיתי. אתה מבולבל. יש במעשיך דברים שפסולים, דברים שחייבים שינוי. למרות שאתה בבית המדרש. ודאי. כל שכן אנחנו יודעים שאדם שהוא שכיר, אז אסור לו לאבד מזמנו אפילו שנייה. אלא אם כן, אתה מעביד, מכיר, יודע ומסכים. מקובל. אבל מה שלא מקובל, אסור לו לרגע אחד, כי הוא גוזל את מעבידו. עכשיו, בעולם הזה, יש הרבה דברים שנראים כנורמות, אבל צריך לבדוק אותם. האם באמת הנורמה הזו היא מקובלת על המעביד, או שהוא בקטע של, טוב, דרך סלולה. כן, כי רבים ליסטים כמוך עשו אותה. כלומר, השאלה היא, עד כמה באמת זה מקובל על ידי המעביד? או שבגלל שאין ברירה וככה התרגלו וכו' לזה מעביד, מה שנקרא בולע את זה. זה תוקעו על הבגרון, אז הוא, אין לו ברירה, הוא מרים ידיים. הוא נכנע. זה לא קבלה, זה לא הסכמה. זה צריך מדידה. עכשיו, אם האדם לא ידע למדוד את זה, אז יראה בעיניו דבר נורא נורמלי. אפילו טוב. כך צריך להיות, כולם עושים. לכן, אם ימצא בהם מנהרה, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזו תחבולה יעשה לסור מנהרה הוא ולהתאר ממנו. כלומר, שימו לב שרבנו רמח"ל מדבר על שני צדדים. הוא לא מדבר אך ורק על העניין של לסור מנהרה. כי אמרנו שקניין מידת הזהירות, מידת הזהירות היא בחלק של הסור מרע, אבל צריך, על מנת להימנע מלשוב לאותו בור, צריך מה? עשה טוב. מחויב עשה טוב. אם האדם רק יגיד, כן, זה דבר טוב, זה מאוד טוב, אבל לא יעשה טוב, הוא יישאר ברע. אדם רעב, שישב לפנינו לשולחן ערוך כתוב, והוא יגיד, אני רעב, אני רעב ויערב, ואני רעב, ויכינו לשולחן, ויפתחו לפניו שולחן, והוא יישב מול השולחן, וימשיך לומר, אני רעב, ואני רעב, ואני רעב, ולא, איתו לידיו, ניגש לסעודה, יישאר רעב. לא יעיל לו הרעב, אמירת הרעב. על מנת לסור מדרך אחת, חייבים בתשובת המשקל, חייב להיות מוזני צדק. חייב להיות איזון בדברים. כשיש איזון, אז הדברים עומדים זה מול זה, והאדם יכול לבחון, כמו שאמר רבנו הרמח"ל בפתיחה של הפרק. מהו הטוב האמיתי? כלומר, יש טוב שקרי. ומהו הרע האמיתי? כי יש רע שהוא לא רע. ובלי לדעת איך למדוד אותם, האדם מאבד את הצפו. הטוב בשבילו הוא רע, והרע בשבילו הוא טוב. ואז הוא נופל. חד אומר רבנו המחל, נמשיך בפנים, ודבר זה עוד יעונו חזל באומרם. נוח לו לאדם שלא נברא. כלומר, באמת מצד המורכבות של האדם, מצד בלבול הדעות שיש לו, מצד עץ הדעת טוב ורע, שאנחנו מצויים, יותר טוב לאדם שלא נברא. כשחז"ל אומרים יותר טוב לו לאדם שלא נברא, מה הכוונה? לא שיצירת האדם היא פדיחה. כי הבורא יצר. ולבורא, מבחינתו הכל שלם בשיא השלמות. אלא האדם כפי שהוא נוצר, עם כל התהיות שלו, הבלבולים שלו, התאוות שלו, המידות הגרועות שבו, והצורך להתמודד איתם, יותר טוב שלא נברא. כמו שאמרו האמוראים, על התגובה שלנו, יתה ולהחמנה, תודה רבה. שיסו ושמחו בשמחת הגאולה, תקראו לי שזה ייגמר. שתהיה הגאולה, אני בא. אבל בדרך, תהיו בריאים, תחזבו אותי בצד. לא מתאים לי. זאת אומרת שיש מצב שהאדם מצוי בתקופות, זמנים, מציאויות של חוסר הבנה מוחלט. אלא אם כן, הוא מחזיק ביד כלי, מדידה, ברור. שהשנתונים בו לא מתחלפים לפי החשק. הם לא משתנים לפי התאוות. אלא זה אמיתי מוחלט, וזה רע מוחלט. לכן אומר רבנו הרמח"ל יותר טוב שלא נברא. אבל עכשיו מה לעשות הוא נברא? יפשפש במעשיו. תכף נסביר את ההבדל, כי יש עוד נוסק שהובא בביתה, ויש מי שאומר ימשמש במעשיו. מה ההבדל? תפשפש במעשיו, זה אדם שמדי פעם, מה שנקרא, מסתכל בניירות. אז הוא מרענן, בודק משהו שהוא צריך, הלאה. כשאנחנו מדברים על משמוש, זה חוש. זה תחושה תמידית. אדם ממשמש כל הזמן. אחד הדברים שאנחנו יודעים בהלכה, אדם צריך ליטול ידיו בבוקר, למה? מפני שידיים עסקניות הן. הן נוגעות. המגע. כלומר שרבנו הרמח"ל מדבר על למשמש, הוא מדבר לגע, תיגע. אל תשחק אותה. אל תתחיל לבדוק, תגיד וואלה, זה גדול עליי, אני עוזב, אני הולך לבדוק פה, אני הולך לבדוק פה. לא. אלא פשוט תמשמש כל מעשה ומעשה שאתה עושה. ואנחנו מדברים פה, תזכרו, על מעשים, לא על תארת מחשבה. על מעשים תבחן. תיגע בכל אחד ואחד מהם. ובדי פעם, גם מותר לך לבדוק, להלעל בניירות, לפשפש, להסתכל שם, להברר את המצב. ואז אומר רבנו הרמח"ל, ותראה ששני הלשונות הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הפשפוש במעשים, זה נעשה מה שנקרא אחת ל, וזה בדברים היותר גדולים, היותר מורכבים, והמשמוש הוא בכל דבר ודבר, לגעת בכל מציאות החיים, 24 שעות ביממה. לכן ממשיך רבנו הרמח"ל ואנחנו מסיימים עוד מעט, כי נא הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים להתבונן בהם, כלומר, כמו שדיברנו בהתחלה, על החטיבה הכוללת, לא לירידה לפרטים, אלא באופן כללי המעשים שאני עושה. האם הם נכונים, טובים, אמיתיים, או שהם הם מעורבים? הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו. אנחנו יכולים לראות הרבה אנשים שעושים מעשים שלכאורה הם טובים, אבל הם נגד רצון השם, ונגד מצוות התורה, והם הולכים עד הסוף, ועושים, פשוט עושים, כי הם מאמינים בדעתם שזה הטוב האמיתי, בלי בחינה, בלי כלום. אדם, כמו שדיברנו אולי באחד השיעורים, נתנו דוגמה לאדם שהיה לו שיג ושיח נגד הרב של העיירה שלו. הוא תמיד הוכיח אותו, ונהיה, תמיד היה חוכם. הוא, מה שנקרא, יותר גדול מהרב. ובשבת אחת הוא ראה שיוצא עשן מהתנור בערובה של הבית של הרב. אז הוא יצא החוצה, ראה שיורד גשם, נכנס הביתה, מוציא מטריה. עבר לבית של הרב, דפק בדלת, אמר לו כבוד הרב, אש בשבת? מקודם לא היה עשן. אמר לו, הרב, תשמע, אין כמוך, עבריין. יצאת מהבית, הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, אין לנו פה עירוב. שתיים, פתחת מטריה, עברת לאיסור של מאהי. אתה בא להוכיח אותי על אש שמותר לי להדליק, כי יש לי פה חולה שיש בו סכנה? אותו אחד, חשש שעושה דבר טוב, הוא בא להוכיח את הרב. הוכיח תוכיח את עמיתיך. ועשה עליו חטא, מצווה גדולה. אבל מה יצא בפחד? פחד. לא בחן, לא בדק, לא כלום. יאללה. עושה בחיובי. כלומר, למעשה, אנשים עושים מעשים כאלה כל יום. אם הם לא מתבוננים, הם לא בוחנים. אם אין להם כלי מדידה, באמת לראות מה שהם עושים, אם אכן הוא אמיתי, טוב אמיתי, או רע אמיתי. כל מה שזה מעורב, אז רואים, זה מעורב ירושלמי. לא כולם אוהבים את זה. כי כל אשר יימצא מאלו שהם שליליים, בתוך המעשים, יבערה מן העולם. שימו לב, הרמח"ל מדבר פה על ביעור. ביעור, אנחנו יודעים, זה כילוי, זה כיליון. אין מצב שזה חוזר. אנחנו מבערים את החמץ, שורפים אותו. אין לו לאחר מכן תיקון. זה לא משהו שאנחנו שמים בארון, מוכרים מי ששמח על מחירה, וזהו, ונגמר הפסח, הוא מחזיר הביתה. לא. זה פשוט איננו, זה לא קיים יותר. אנחנו מבערים מטבעות של קדושה בים המלח. אין להם שום אפשרות לחזור להיות בעולם הזה בשום מציאות. אין להם שום ערך. הם אינם. כלומר, כשאנחנו נתקלים תוך כדי כלי המדידה בבירור, בהבנה, מהו הטוב האמיתי ומה הרע האמיתי, למעשה השלב הבא דורש רבנו הרמח"ל מאיתנו, רבותיי, נא להכין את המוקד. סוף עצים, אבל הרבה עצים. ולהשליך הכל פנימה. לשרוף. לא לתת לזה מקום אחיזה. לכן, אך המשמוש הוא, זו החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. זה כמו שנהוג לומר בחסידות, שגם מידת ענווה צריכה שבירה. כי ענווה יכולה להוביל את האדם, לא עלינו, לענווה מזויפת. ומצד שני, יש פסוק מפורש, וגבה ליבו בדרכי השם. יש לפעמים מקום להיות גאוותן בעניינים שבקדושה, במקום שצריך. ואנחנו יודעים שאחד מהענבות הללו הביאו את חורבן הבית. ידוע. האם להקריב קורבן של נוכרי, לא להקריב קורבן של נוכרי. נו, באמת, מה יגידו, איך יגידו? חרב הבית. כלומר, יש ענבה שהיא מסוכנת מאוד. יש גאווה שהיא טובה מאוד. אם אין כלי מדידה שמביא ביניהם, אז הגאווה נשארת גאווה. פסולה, והענווה פסולה. וזהו. כאשר האדם יודע למדוד אותם, אז הוא יכול להיות בשני הצדדים באותו זמן. ואין זה סותר את זה, ואין זה פוגע בזה. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, המשמוש הוא החקירה, אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות, יש בעניינם איזו פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע, שיצטרך להסירו ולבערו. יש איזה דיון מעניין במחלקה למשפטים, יש במשרד המשפטים יש מחלקה שנקראת מחלקה למשפט עברי. שם יש אנשים שהם אמונים על התורה, בדרך כלל אנשים שומרי תורה ומצוות, שידיעותיהם רחבות מאוד בתחום הידיעה של התורה שבעל פה והבכתב. וכשיש כל מיני מגמות של חוות דעת שמתקשים להחליט עליהם על פי החוקים ה... דמוקרטיים של השלטונות הנוכחיים. למה אני אומר את זה ככה? כי למעשה אני לא כזה ידען גדול בעולם המשפטים, אבל מה לעשות, יש לי בת שהיא לקראת תואר שני, ואני עובר איתה על החומרים וקורא, עוזר לה, אז קצת הרחבתי ידיעה. אבל יש לפעמים מקרים, למעשה החוק הפלילי, החוק האזרחי במדינת ישראל, בנוי על חוקים עותמניים, בריטיים, מארצות הברית, כל מיני חוקים שאין לנו ולהם שום קשר. זאת אומרת, זאת יש איזה חלק קטן שנקרא המשפט העברי, שלפעמים מצליחים להכניס אותו פנימה לתוך הכללי החקיקה של בתי המשפט. לא ניכנס לנושא העדין הזה. בכל מקרה, היה איזה דבר נורא מעניין, שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש חוות דעת הלכתית, כמו המשפט עברי, מה דעת ההלכה לגבי פרסום שמות של תורמים לעמותות. הייתה תביעה של רשם העמותות ליצור חוק באופן גורף, שכל עמותה תתחייב, תהיה מחויבת על פי חוק, לפרסם ברשומות כל תורם וכמה הוא תרם. אז התעוררה צעקה גדולה, אז ביקשו חוות דעת משפטית, משפט עברי. ובזמנו אני חושב שזה היה דוקטור ויגודה, שהוא היה אז הראש של תחום משפט עברי במשרד המשפטים, כתב חוות דעת ארוכה מאוד, שמתבססת על ההלכה, וקבע באופן חד משמעי, שיהיה במצוות הצדקה, עניינה, שתהיה בסתר. לכן אי אפשר להוציא חוק גורף על העמותות לפרסם את שמות התורמים. והיא לכך, היות והחוק כן רוצה רשם העמותות לראות מה קורה בפנים, אז למעשה אפשר לקבוע לעמותות חוק שיחייב אותם להגיש לרשם את השמות של התורמים וסכומי התרומות, והן אסורות לפרסום. זהו, חל עליהם מה שנקרא צניעות הפרט וזכות האדם הפרטי, ואסור לפרסמם. ולפני החוק זה גלוי, ואז אתה יכול לפעול, אם זה מיסוי או כל דבר אחר. וכך באמת נפסק פסק הדין באותו הליך. כלומר, למעשה אנחנו רואים שאם לא היה כלי ברור של מדידה, מה היה קורה? אנשים היו לא מפסיקים לתרום. אותם אנשים שרצו לתרום בצנעה, לא היו תורמים. כלומר, פה כשאדם מאבד את הפרופורציה, אז הוא מאבד הכל. הוא נמצא לזוק. לכן אומר רבנו הרמח"ל, כן, זה הפנייה למעשה, סליחה, זה הפנייה. ישנם אנשים שאומר הזוהר הקדוש גם כן, והובא בכמה וכמה מקומות, ישנם אנשים שיבנו בתי כנסת ויכתבו ספרי תורה וכל מיני עניינים גדולים כאלה, וכל זה למען עשות להם שם בארץ. זהו, זה עניין. הם רוצים שיזכרו אותם. לא מזמן הייתי בבית החיים, היה שם מישהו שעשו לו מצבה שאני ראיתי אותה, רק בגלל כל המקום לא פרצתי בצחוק, תשמע, זה לא נעים לצחוק במקום כזה, אבל עשו לו מצבה בצורה של פלאפון ענק, ממש פלאפון, עם מקשי, עם הכל. אז שיצאנו בבית העלמין, אני אמרתי, יכול להיות שזה אחד מהמנכ"לים או בעלי המנועות הגדולים בחברה סלולרית, מה זה הדבר הזה? או שרצו לרמוז לו שהוא היה כזה פטפטן שלא שתק עד שהוא מת, אני לא יודע. כלומר, אני לא מכיר את הסיבה, אבל זה נראה לי הזוי, הרעיון הזה. אומנם מאוד ייחודי, מאוד יפה, אבל באמת. בימי קדם אפילו לא היו רושמים כלום, היו שמים אבן ולהתראות, וזהו. לא רושמים אפילו את שם הנפטר. זה רק בתהליך יותר מאוחר, שרשמו שמות של נפטרים. כלומר, אדם לא מוצא את עצמו, הוא מחפש. כי הוא לא יודע מה למדוד. לכן אומר רבנו הרמח"ל ואנחנו מסיימים. והרי זה כמשמש בבגד לבחון, הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי. כן, אם משמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, כלומר באותם כלי מדידה שהאדם יצר לעצמו בהבדלה בין הטוב האמיתי לרע האמיתי, עד שישאר זך ונקי. ואני רוצה שנשים לב לשני המילים. יש זך ויש נקי, ולכאורה זה אותו דבר. זך הוא זך. מה זה זך? תשאל אדם, מה זה זך? נקי. אנחנו רואים מלשון רבנו הרמח"ל שזה לא כך. יש בגד שיכנס למכונת הכביסה, הוא יצא נקי, אבל הוא לא יהיה זך. למה? כי מרוב כביסות, הצבע המקורי של הבת כבר דהה. זה לא זה, הוא נקי. כלומר, יש הבדל בין נקיות לזכות. הזכות היא מדרגה נוספת לנקיות. זה לא מספיק להיות נקי. זה מספיק, צריך להיות זך.
למה מכנים פה את הזך לנקי?
כי הזך זה שורש פנימי. הנקיות היא מידה שהיא חיצונית ופנימית, אבל השורש שלה היא הזכות. כלל דבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם. אין בזה לא צ'ופרים, לא ויטמין פי ולא פרוטקציות. כולם, מתחילתם ועד סופם, מעשה החול ומעשה הקודש, אין הפרש והבדל ביניהם בשום צורה. כולם צריכים בחינה. ואתם זוכרים, למדנו את זה בשער הקודם. לא, בשער שלפני, חובת האדם בעולמו. שכל האמצעים בעולם הזה הם אך ורק למען התכלית. הם לא תכלית. קיום המצוות כאן הוא לא תכלית. לימוד התורה כאן הוא לא התכלית. הם רק כלים אל התכלית. והתכלית היא עולם הבא, עולם הנצח. אז לכן גם הם צריכים בדיקה. גם אם הם קודש, הם לא פתוחים מן הבדיקה. על מעשיו כולם, הוא מפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו, וזה מה שנקרא, אמרתי, מה זה לא להניח לעצמו? לתת לעצמו הנחות. זה בסדר, זה יהיה טוב, זה... כן, מה שנקרא, לרגל המבצע, מבצע קיץ, שאני אתיר לעצמי ללכת פחות בצניעות, זה הנחה. אז זה כבר ראינו במגילת אסתר, והנחה למדינות עשה. מיד אחרי זה מה כתוב בסוף, בסוף המגילה? ויתן אחשוורוש מס. נתן להם כמה דקות לנוח, ואחר כך עשה להם הנחה גדולה. זהו. והנחות, כל הנחה עולה יקר. זו רק שאלה של זמן. על שלא יניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, שזה דברים שניתנים בעבודה רצופה, בוחנת ונבדקת, לעבוד על זה. אבל בוודאי ובוודאי שאדם אסור לו להשאיר בעצמו כל שכן עבירה, שזה בשוגג, בפשע, בזדון. כלומר, האדם על ידי כלי המדידה יוכל להבחין בהם היטב היטב, האם הוא דבוק אל הטוב האמיתי או אל הרע האמיתי. אז אנחנו בפרק הזה, בקטע הזה, למדנו על הצורך בקניית מידת הזהירות, וזה ניתן לעשות אך ורק על ידי יצירת כלי מדידה ברור, מוחלט, שאינו ניתן לשינוי. ועל מנת להתחיל לקנות את החלקים הללו בזהירות המעשי, אנחנו צריכים לייצר שנתונים. אנחנו צריכים לייצר קווי אורך ורוחב סגורים, מוחלטים, שאינם ניתנים לשינוי. ואז להכניס עליהם את כל המעשים כולם. לרצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו קודם כל, ליצור את הכלי. ולאחר מכן בהשכל, וגם זה, אני אומר את זה רבותיי, כשבונים את השנתונים, גם פה יש טוב אמיתי ורע אמיתי. לא מי שמחמיר בשנתונים הוא טוב אמיתי. יכול להיות שהוא רע גדול. יכול להיות שהוא הרע אמיתי. גם יצירת השנתונים הללו, כלי המדינה מחייבים זהירות, מחייבים בדיקה, פיקוח, ורק אחר בחינה הזו להגיד, אוקיי, זה כלי המדידה, זה מספר אחד. עכשיו בוא נעבור הלאה. ולא, אוקיי, אני שם כלי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, יש גם כאלה. הוא ישר, יש לו כלי, הוא מודד. לא נכון, לא אמיתי, שקר. אם מישהו שם לו שנתונים וכלי מדידה ללא בחינה שלהם גם כן, אז הוא לא יתחיל. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את הדברים בהשכל, בידיעה ובהכרה, שהעולם הזה הוא מורכב מטוב ורע, ותפקידנו לברר ביניהם, ומתוך ההבחנה בין אור לחושך, נדע להכיר את האור, ונדע להכיר את החושך. שבוע טוב.